יזמות בעולם דיגיטלי. פודקאסט לעסקים שרוצים לפרוץ בגדול בעולם שבו כללי המשחק משתנים כל יום. היי, כאן רבקה יעקב, ואני מזמינה אתכם להצטרף אליי למסע בנבחי התודעה היזמית, שבו נדבר על איך להצליח בעולם דיגיטלי, איך להתמודד עם הפחדים הכי כמוסים שלנו כבעלות ובעלי עסק. נשבור כמה מיתוסים על דיגיטל והצלחה, ונדבר על מה שבאמת מניע אותנו, שליחות, כסף, השפעה והכרה. שלום לכולם, ואיזה כיף שהצטרפת אלינו לפרק נוסף, והיום אנחנו הולכות לדבר על כסף שעובד בשבילך, צעדים ראשונים בבורסה, ואני שמחה כל כך להציג את מיכל לבנה שהצטרפה אליי לפרק הזה. מיכל היא מחברת הספר בורסה יקירתי, כל אחת יכולה לעשות כסף, ואני כל כך שמחה שהצטרפת, ואני אספר לך למה בכלל פניתי אלייך. אני לפני קרוב לתשע שנים התגרשתי, ופעם ראשונה שגיליתי שאני צריכה לטפל בעולם הכסף לבד בעצמי, וקיבלתי שוק, זאת אומרת, זה לא שלא ידעתי שיש כסף ושצריך לנהל אותו, אבל אף פעם זה לא היה חלק מתחום הטיפול שלי. וזה היה השוק הכי גדול שלי יותר מכל דבר, פתאום בגיל 41 לגלות שאני צריכה לנהל הכל לבד. והעניין של הבורסה תמיד ככה דיבר עליי, אבל כמובן שלא הבנתי בו שום דבר, נורא נורא פחדתי ממנו, תמיד השארתי את זה כביכול, אני עושה ככה עם האצבעות למי שכמובן אחר כך שומע, שאנשים יותר מבינים ממני יעשו את זה, כמו למשל בעל או כל גבר אחר מבחינתי, שהוא לא אני, שאני לא כאישה. ואז ככה, את יודעת, כשהתגרשתי פתאום הבנתי שאני צריכה לעבוד לבד על כל נושא הכסף, והתחלתי לחפש, אוקיי, מה עושים, איך לומדים, איך מבינים בעולם הזה. וזה יום אחד עליתי לטיסה וראיתי מישהי יושבת וקוראת את הספר שלך. ואני ככה מנסה להציץ, אני רואה את המילה בורסה יקירתי. עכשיו, המילה בורסה לא אמרה לי כלום, אבל זה שזה צורף, המילה יקירתי, פתאום זה ככה עשה לי, אוקיי, מה כל כך יקירתי בבורסה? ואני כל הטיסה מנסה להציץ לה מעבר לכתף, מה היא קוראת, מה זה? הדבר הראשון שעשיתי כשירדתי מהטיסה, חיפשתי את הספר בגוגל, בורסה יקירתי, קניתי אותו בכלל בלי לדעת על מה הוא, וזהו. ומאז, לא רק שהמלצתי עליו לכל כך הרבה אנשים, נשים בעיקר, אתם חייבות לקרוא את זה, אתם חייבות לקרוא את זה, ומבחינתי הספר הזה הוא שינה לי המון בחשיבה של ההתייחסות לכסף, בכלל מה זה עולם כסף, איך להסתכל על העניין הזה, לארגן את עצמי, מה זה בורסה, ובגלל זה אני כל כך מעריכה את זה שהצטרפת אליי היום, כי הספר הזה יושב לי בספרייה, ואני כל פעם חוזרת וקוראת בו, למרות שהוא, אני חושבת שכבר יש לו בטח גרסאות חדשות יותר ומעודכנות, אני עדיין, כי הוא כתוב לכי תחפשי בעיתון את כל הטורים ואת הכל, אז אני עדיין כל פעם חוזרת אליו, והוא כל פעם, הוא כמו תנך כזה בשבילי, של עולם הבורסה. אז קודם כל, באמת תודה רבה שהצטרפת אליי, זה הסיפור שלי, ואני עכשיו אשמח לשמוע, מה הוביל אותך בכלל לכתוב ספר כזה, כי את קיבוצניקית לשעבר, שקיבוץ וכסף, גם כן שני עולמות כזה, לא תמיד מתחברים אחד לשני, ובכלל גם תספרי לנו קצת על עצמך, על הדרך שלך שהובילה אותך למקום הזה.
כן, אז טוב, באמת, אני מאוד שמחה לשמוע שהספר הזה עבד עלייך, שינה את המסלול הפיננסי שלך.
מאוד.
וזאת באמת הייתה הכוונה כאשר ישבתי לכתוב את הספר הזה. רציתי קודם כל להפיג קצת את הפחד של נשים מהנושא של טיפול בכסף בכלל והבורסה בפרט. כי הנושא של הבורסה, כפי שאמרת, נתפס כעולם גברי, לפעמים אלים, מניפולטיבי מאוד, ונשים מתרחקות ולא אוהבות לגשת לעולמות אגרסיביים, כמובן גם בכסף. והסיבה שישבתי לכתוב את הספר הזה הייתה כדי באמת לפתוח קצת את התריסים אצל הרבה נשים שיכירו ואולי יתיידדו קצת עם הנושא הזה של ניהול הכסף בכלל, בהשקעות בבורסה במיוחד, כי כסף עושה כסף מכסף, ונשים צריכות לדעת איך להקים ולנהל מחסנים של כסף בבנק, בתיק ניירות ערך והשקעות בבורסה. נשים נמצאות לפעמים בכל מיני פינות, אנחנו נדחקות לפעמים לכל מיני פינות אפלות, ואנחנו צריכות כסף לפעמים במיידי, כי קרה וצריך, מעכשיו לכרגע. וזה הפתרון, תיק ניירות ערך בבנק שיש בו כסף נזיל מעכשיו לכרגע, בלי ותק, בלי תחנות יציאה, בלי פזם, בלי לבקש טובות מאביגדור וצביקה בבנק. פשוט ככה, כסף שלי, שאני יכולה להשתמש בו בכל מיני מצבים. אז זה היה, זאת הייתה הפילוסופיה שלי, ורציתי להנחיל את זה ולהעביר את זה הלאה. אני בעצמי הגעתי אל הבורסה מתוך אותם בעיות, אותם פינות. אנחנו היינו נורא תפרנים. אנחנו עבדנו נורא קשה, ולא היה לנו גרוש על הנשמה. נכון, אני קיבוצניקית, הערכים שעליהם גדלתי, אמא שלי אמרה בקיבוץ שאנחנו מגשימים את ערכי הציונות הסוציאליסטית, אחדות העבודה, פועלי ציון, לפי בר בורכו. ברור שלא הבנתי כלום. אבל תמיד אחרי שהייתה אומרת ככה, אבא שלי היה עומד על הדשא יחף עם מכנסיים קצרים ושר את האינטרנציונל. עם האינטרנציונל. והיה לו התלהבות של הציונות. ואז אמא שלי הייתה אומרת בלחש שבגלל זה אצלנו במשק לא מדברים על כסף ועל סקס, כי זה פויה. זאת הייתה האידיאולוגיה שעליה גדלתי.
גם אנחנו עדיין ממשיכים לדעתי לגדול אידיאולוגיה שכסף זה פויה, כסף זה לא משהו שמדברים עליו, לא מקובל, לא יפה, זה שומרים בבית בשקט, בסוד.
אז אני הבנתי אחרי הרבה שנים, הייתי נורא הבלה, האמנתי לה, הרבה שנים, עד שהבנתי שזה לא נכון, זה שגיאה בשני המובנים, גם בכסף וגם בסקס, זה לא פויה, ובגלל שהיינו כל כך תפרנים, בעלי יום אחד אמר לי, בורסה יקירתי, לכי ללמוד, אולי יש דברים שאנחנו לא יודעים, אולי יהיה לנו יותר קל, אבל אני לא רציתי, כי אני מהקיבוץ, אני לא יודעת כלום, אני לא יודעת חשבון, אני אפילו לא יודעת את לוח הכפל בעל פה, כי בקיבוץ אמרו לי, מה אמרו ללמוד בעל פה? לא לוח הכפל.
מתי צריך לחלוב את הפרה?
שירת דבורה, עד היום אני יודעת בעל פה שירת דבורה. בפרוע פרעות בישראל, בהתנדב עם, לא יודעת לוח הכפל בעל פה. אז הוא קנה לי מחשבון. הוא אמר לי, אני אקנה לך מחשבון. טוב, אז הסכמתי ונרשמתי לקורס בורסה ושוק ההון לפני המון 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 שנים. חורף 1994, עוד לא היה אינטרנט, לא היה סלולרי, לא היו אפליקציות, לא היה כלום, 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 חושך על המסכים. נרשמתי לקבוצת לימוד, בורסה ושוק ההון. ביום הראשון 27 בחורים, ואני האישה היחידה לבד. ולמדתי, כל מה שהמורה כתב על הלוח, כתבתי במחברת, מחברת ספירלה ענקית. וככה סיימתי את הקורס אחרי 8 חודשים, 8 מחברות ספירלה, מלאות נוסחאות וחישובים, אימאלה למות. כל הזמן חשבתי לעצמי, לאן את הולכת? איך נפלת לדבר הזה? אבל החלטתי שאם כבר התחלתי, אני אסיים. ואחרי שסיימתי, התחלתי להשקיע, לא היה לנו גרוש על הנשמה, עבדתי בקופת חולים מכבי, אז החלטתי להשקיע רק קצת כסף, כל חודש, רק מהשעות הנוספות בתלוש משכורת קופת חולים מכבי, 350 שקל, 380 שקל, כבר אז אפשר היה להשקיע בסכומים קטנים, לא צריך בוכתות גדולות עד היום, אפשר להתחיל להשקיע בבורסה ממש בסכומים קטנים, אז ככה התחלתי. כל חודש עוד קצת ועוד קצת, וראיתי שאני מבינה, וראיתי שאני מצליחה, פתחתי תיק ניירות ערך בבנק, ניהו לי רווחים, אז הוספתי גם קצבת ילדים ביטוח לאומי. וככה כל חודש עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, עד שהקמתי לעצמי, אני קוראת לזה לול תרנגולות, תיק ניירות ערך הוא כמו לול תרנגולות. אני לא לוקחת משם אפילו שניצל, אני לא פוגעת בתרנגולות שלי, אני רק מחכה לביצים. לרווחים, לתוצאות, לתפוקה. וככה הוספתי כל חודש עוד פרגית ועוד אפרוחה ועוד תרנגולת. והנה נוצר לי תיק ניירות ערך שעושה כסף מכסף. זה שינה לנו את החיים לגמרי. לקח לי בערך שנתיים לחסל את החובות שלנו. היו לנו כל מיני הלוואות ומינוסים בבנק. לקח לי בערך שנתיים. ואחר כך התחלתי ממש להגדיל ולהקים את ההון העצמי, שלנו בתיק ניירות ערך בבנק. בינתיים הסברתי לכמה חברות ולגיסתי, והם הבינו, והם השקיעו בבורסה והרוויחו כסף. אז הסברתי לתמרה, הגיבורה של בורסה יקירתי, אצלה בבית בפרדס חנה, כל שבוע ביום שישי בצהריים, במטבח שלה. כל מה שהסברתי לה, כתבנו בספר. לפעמים היא באה אליי לתל אביב, וככה יצא הספר הזה, שיצא לאור בשיא המשבר של שנת 2008.
וואו.
המשבר הגדול, קריסת הבנקים, משבר הסאב פריים. ואז המנכ״ל של הוצאת מטר התקשר אליי ואומר לי, מי זה המשוגע שמוציא עכשיו ספר על הבורסה? ואחרי חודש וחצי הוא נכנס לרשימת רבי המכר של ידיעות אחרונות, בנובמבר 2008. ואז הוא התקשר אליי, רק פסיכים כמונו יכולים להוציא ספר כזה בשיא המשבר. וזה פתח לי כמובן עולמות חדשים. אחרי שהספר יצא לאור, תמרה החליטה לעשות סדנה לחברות שלה, הרצאות על הבורסה, אצלה בבית בפרדס חנה, במטבח שלה, כל שבוע ביום שישי בצהריים. אז היא עשה לי הפתעה, ואספה את כל החברות שלה והשכנות שלה, ועשיתי להם סדנת בורסה אצל תמרה במטבח. והם הבינו, והם השקיעו בבורסה והרוויחו כסף. אז זהו, אז אני מסבירה. אני מסבירה לכל מי שרוצה ורוצה לשמוע איך להקים ולנהל את ההון העצמי בתיק ניירות ערך בבנק, כי כסף עושה כסף מכסף.
את יכולה להסביר לנו קצת את המושג הזה, מה זה אומר כסף עושה כסף מכסף, למה את מתכוונת?
כן, זה די פשוט. משקיעים בבורסה, קונים מניה ורוצים שהיא תעלה. אז קונים אותה בזול, ומחכים שהיא תעלה, ומוכרים אותה ביוקר, יותר יקר, ומרוויחים את ההפרש. הכי פרימיטיבי מתולדות האנושות, לקנות בזול, ולמכור ביוקר, ולהרוויח את ההפרש. זה הכל. עכשיו, החוכמה היא לבחור את המניות האלה, שבאמת יעשו לנו נחת, לבחור בפינצטה מתוך רשימות של מניות, המניות של החברות המובילות בכלכלה הישראלית, נמצאות כולם ביחד בתוך רשימה אחת שנקראת תל אביב 125. 125 החברות הכי גדולות בכלכלה הישראלית שהמניות שלהן בבורסה. אנחנו מכירים אותם, אנחנו מכירות אותם, אנחנו לקוחות שלהם, הבנקים, חברות הביטוח, רשתות השיווק, חברות התקשורת, בזק, סלקום, כולם. כולם נמצאים ברשימה אחת, ושם, על הרשימה הזו, אנחנו עובדות ואנחנו בוחרות אותם. והרעיון המרכזי כיום הוא שאנחנו מכניסים את כל המניות שמסקרנות אותנו לתוך תיק השקעות וירטואלי באינטרנט. זאת אומרת, אנחנו עוד לא מתחילים להשקיע בבורסה בכסף אמיתי בבנק, לפני שאנחנו בודקים התכנות של עליית שערים והשגת רווחים, בתיק ניירות ערך וירטואלי, שמדמה מציאות, שעובד מול הבורסה, אבל לא בכסף אמיתי, בכאילו, זאת הדמיה. אוקיי? ואז אנחנו יכולים להכניס לתיקים האלה, את המניות שמסקרנות אותנו לבדיקה ותצפית, לאיזושהי תקופה. לא בוער שום דבר. יכול להיות שבועיים, חודש, חודש וחצי. עד שאנחנו מתרשמים שהמניה עולה יפה, ויש לה פוטנציאל להשיא לנו רווחים. זאת אומרת, אנחנו בודקים את השמן במחבת לפני שמתגנים את השניצל. אוקיי? בודקים את התהליך, בודקים את ההתנהגות של מניות בבורסה על יבש, בתיק וירטואלי. לא בכסף אמיתי. יש המון תיקים כאלה היום בכל מיני אתרים. יש גם לכל לקוח בבנק, בכל בנק, בכל חשבון בנק, כל לקוח יכול לפתוח לעצמו תיק ניסיוני, בכאילו, לא בכסף אמיתי, ולהכניס לשם את המניות שמסקרנות אותנו, ולבצע מעקב ותצפית של איזושהי תקופה, להיות בטוחים שה... תהליך נכון, שבחרנו בחירה טובה, או אנחנו לומדים גם איך למזער נזקים. אין שום חוק שאומר שנפסיד את כל הכסף בבורסה. זה כבר לא נכון. זה היה נכון כשלא היה אינטרנט, היה חושך על המסכים, לא הייתה לנו נגישות למידע. אבל כיום, בזכות האינטרנט, הכל אפשרי. יש לנו נגישות לראות מה מתרחש כל היום, כל הזמן. ובזכות האינטרנט אנחנו יכולים להשגיח, להשגיח על התיק, להשגיח על המניות שהכנסנו לתיק, לבדוק אותם, לא כל יום, לא כל היום, לא כל רגע, נקבל התקפת לב, רק פעם אחת ביום אחרי שעה 6, מדליקים מסך מחשב ובודקים מה קרה היום בבורסה. ומניות שמתחילות לעשות צבע אדום, מניות שנכנסות לירידות, אנחנו פשוט לומדים איך להתפטר מהם, איך למכור אותם ברגע הנכון, בזמן הנכון, לא להיקלע להפסדים כואבים, קוראים לזה סטופ לוס. סטופ לוס, בלימת הפסדים, מזעור נזקים. יש מנגנון קל ונוח מאוד לעבודה שאנחנו מפעילים בבדיקה הזו כל יום אחרי שעה 6, ואם המניה ירדה בשיעור של יותר מ5%, אז יש לנו הוראות תפעול מאוד מאוד מדויקות, פשוט למכור ודי. לא לנחש, לא להתווכח עם המסכים של הבורסה. אין שם מישהו שעושה לנו דווקא או בכוונה. אין שם בכלל ידיים אנושיות, הכל דיגיטלי. אין שם מכשפות שחורות שעושות לנו בכוונה. הכל אוטומטי, הכל דיגיטציה באינטרנט. ולכן אנחנו...
אז את בעצם אומרת קודם כל לבנות לעצמי תיק דמה, זאת אומרת לדמות שאני בונה לעצמי איזשהו תיק, לקחת איזשהו, את המניות שאני רוצה להכיר יותר לעומק ולדעת עליהן יותר, ואז בעצם להתחיל לעקוב אחריהן, להבין אותן לעומק יותר, להבין מי הן, מה הן, איך הן מגיבות. יש גם השפעה, אני מניחה, על התקופה, זאת אומרת, יש פעם, נגיד עכשיו למשל, זו תקופה יותר של חוסר ודאות או דברים כאלה, בעיקר ב3 שנים האחרונות, מאז הקורונה. יש משבר נדל"ן, אין משבר נדל"ן, יש עליות, מפוטרים בהייטק, כל הדברים האלה, אני מניחה שהם משפיעים לנו על התיק מניות הווירטואלי שאנחנו כרגע הולכים לבדוק אותו. תקני
את
אותי אם
שואלת
אני טועה.
אותי? כן. במה שאמרת עכשיו, הזכרת ענפים שונים של הכלכלה. שמת לב, דיברת על נדל"ן, דיברת על ההייטק, נכון? עכשיו, בבורסה נסחרות חברות שונות מכל מיני ענפים, מכל מיני סוגים של ליבה עסקית. והפגיעה, אם יש פגיעה בגלל משברים, יש משברים, אבל אם יש פגיעה בגלל משברים, הפגיעה היא לא גורפת על כולם. יש ענפים שנפגעים יותר, יש ענפים שנפגעים פחות, יש ענפים שמשגשגים בתקופות של משבר. אוקיי? יש כל מיני סוגים של ענפים, וגם את זה אנחנו לומדים לזהות. כאשר אנחנו עובדים מול המסכים של הבורסה, אנחנו לומדים לזהות את הענפים הרגישים להתרחשות כרגע. או כיום, בתקופה הנוכחית, מהבחירות בנובמבר עד היום, לא כל הענפים, לא כל החברות נפגעו. יש פגיעה, נכון, בחברות ההייטק, יש ירידה בחברות הנדל"ן בגלל הירידה בקניית דירות. יש ירידה רצינית, משמעותית מאוד, של המכירות של דירות. אז יש ירידה של חברות קבלניות שבונות דירות. לעומת זאת, יש שגשוג וצמיחה בענפים אחרים. למשל, בענפים כמו מוצרי צריכה, מזגנים למשל, מה דעתך? מי שמייצר מזגנים נפגע בזמן האחרון? לא.
לא, סביר להניח שלא.
נכון. מעליות, מי שבונה מעליות בגלל הבנייה לגובה צריך מעליות. מי מייצר מעליות, בסדר? קרטונים, אנחנו בעידן הקרטונים, שמת לב? הכל מגיע הביתה בקרטונים, המון קרטון, 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 ערימות של קרטון בפינה ברחוב עד שהעירייה באה לאסוף את הקרטון. נכון? מישהו עושה את הקרטון, מייצר קרטון, מוכר קרטון, המניה עולה. בסדר? זאת אומרת, לא כל המניות בבורסה נפגעות ממצבי משבר או ממצבי קיצון. בתקופת הקורונה היו הרבה מאוד חברות ששגשגו ממש.
כן, חברות התרופות.
לא רק, כל מיני.
אז זה אומר שהמשפט שאנחנו כל הזמן רגילים לשמוע, זה לא זמן טוב להשקיע בבורסה, הוא לא רלוונטי בשום צורה שהיא.
הוא אף
כי
פעם לא
תמיד,
נכון.
בדיוק, אבל תמיד זה משפט שתמיד אומרים אותו. זאת אומרת, זה כאילו אנחנו מתנהלות מתוך איזה, לא רק בנות, גם בנים, מתנהלים מתוך איזה מחשבה, עכשיו זה לא זמן טוב להשקיע בבורסה, כאילו תמיד ככה, תמיד קורה משהו. אז את אומרת שלא, תסתכלי בעצם על המקומות ש... להפך, אם קורה משהו, אז תראי מה קורה גם בצד השני. זאת אומרת, גם יש משהו שעולה אם משהו יורד. אם נגיד הנפט יורד, אז הגז יכול לעלות. אז כאילו, תמיד להסתכל על על הצד השני של התמונה, אני מניחה.
כן,
לזה את מתכוונת.
הכאוס מיטיב עם הרבה מאוד כוחות כלכליים.
זה מעניין. זה אומר שאנחנו צריכים בעצם לפתוח את ה... ראייה שלנו אפילו עוד יותר כדי לראות ולזהות גם את השרשרת אספקה מה שנקרא מההתחלה ועד הסוף, כמו החל משבבים ועד המחשב עצמו, לראות איפה, מהחברות שבעצם מייצרות את הדברים האלה, וזה גורם לנו לראות את התהליכים ברמה הרבה יותר גבוהה. שזה דרך אגב משהו שהספר שלך פתח לי את העיניים אליו, זה היכולת להסתכל על המציאות במבט הרבה יותר רחב. ולא במבט צר כזה, כמו ששמים לסוס את כיסויי העיניים ואומרים, זה מה יש, אם זה תמשיך, כאילו תעבוד מבוקר עד ערב כמו חמור לסוס. אבל זה בעצם יוצר לנו יכולת גם להבין תהליכים הרבה יותר בינלאומיים אפילו. כי זה לא מתחיל ונגמר רק ביצרנים בישראל, זה הרי משפיע גם ממקומות אחרים, מסין, מכל מיני יבואנים כאלה ואחרים. ואז גם גורם לנו, לי בכל אופן, אני יכולה לדבר על עצמי, זה הרים את התודעה שלי לרמה יותר גבוהה, ביכולת שלי בכלל להבין כסף ככסף, את האנרגיה הזאת, את היכולת להכיל גם דברים שקשורים לשוק ההון בלי קשר רק לבורסה. וגם אני כבן אדם, זה פתאום יוצר לך איזשהו רצון להתפתח וללמוד דברים שאולי קודם חסמת את עצמך, כמו שאמרת, לוח הכפל. הדברים הבסיסיים של לדעת מתמטיקה וזה, אז... אז פה אני ככה רוצה להגיד שהספר הזה מאוד מוביל למקום הזה. אבל אני רוצה לשאול אותך, מתוך ניסיונך, למה בעצם אנחנו כל כך נמנעות מזה? כי גם אני זוכרת, לפני שהגעתי לספר, אני הייתי כולי בקווץ', כאילו, שמישהו אחר יעשה את זה, אני לא מבינה בזה כלום, ובמין ידענות כזאת, אני לא מבינה בזה כלום, כאילו, לא מוכנה אפילו להסתכל על זה. איך אנחנו יכולות לגשת לזה במבט אחר? גם אם אני כרגע עדיין לא הגעתי לקרוא את הספר, אלא לפתוח את הרעיון שאני רוצה לקרוא את הספר, או ללמוד על זה, אז איזה תהליך עם עצמי אני צריכה לעבור בשביל זה?
התהליך שאני עברתי הוא התפרנות.
Mm-hmm.
התפרנות משפילה.
Mm-hmm.
אבל יש עוד תהליכים שהרבה נשים עוברות, ואני רואה את זה לעתים קרובות. הרבה מאוד נשים שיש להן כסף חדש פתאום נחת עליהן, אני קוראת לזה כסף משברי, כסף כואב.
למה?
כסף שנחת עליהן פתאום על הראש, והן לא יודעות איך לגשת אליו ואיך לטפל בו, וזה הרגע שבו הן צריכות להתחיל לחשוב לטפל בכסף. ישנם ארבעה סוגים של כסף כואב, כסף משברי. כסף מגירושים, כסף מפיטורים, כסף מירושה שמישהו שאהבנו הלך לעולמו, וכסף מהביטוח, מתאונה או ממחלה. עכשיו, הרבה מאוד אנשים נוחת עליהם פתאום כסף כזה, הרבה, מאות אלפי שקלים, מיליונים. פתאום נוחת עליהם על הראש, והם לא יודעים מה לעשות עם הכסף הזה, ושומעים כל מיני עצות, ורואים בפייסבוק, בקבוצות, כל מיני דעות ועמדות והצעות, מכל מיני פתרונות שמבלבלים עוד יותר. ואז, הרבה מאוד אנשים ונשים מגיעים למה שאת אמרת כרגע, אני לא מבינה בזה כלום, זה סינית בעיניי, תעשו בבנק מה שאתם חושבים. התנהגות כזאת היא לא טובה. כי בהתנהגות כזו, כשאישה או מישהו יושב בבנק ואומר, תעשו מה שאתם מבינים, זה סינית בעיניי, אנחנו באופן התנדבותי מצהירים שאנחנו פסיכים בכסף, ואפשר להתחיל לקמבן אותנו. לא, זה לא טוב. להפך. צריך ללכת, להבין וללמוד ולהכיר את התהליכים האלה, וכן להבין אותם ולעשות אותם, ואפשר לעשות את זה בהצלחה גדולה. עכשיו תראי, מאוד מאוד נפוצה המחשבה, שבגלל שאני לא מבינה בזה כלום, וזה סינית בעיניי, אז אני נותנת את הכסף שלי למישהו אחר, שינהל אותו בתיק ניירות ערך בבנק, או בבית השקעות, או בכל מיני מקומות. זאת אומרת, אנחנו בקלי קלות נותנים למישהו אחר לבחוש לנו בכסף. ותשימי לב, הדבר הזה נראה לי מוזר שרק בכסף אנחנו מסכימות לתת למישהו אחר לבחוש לנו. לא בזוגיות, ולא בלחנך ולגדל את הילדים, ולא במלתחה ובסטיילינג שלנו, ולא אפילו לא במטבח, שאף אחד לא יבחש לי בסירים כשאני מבשלת. לא, בשום תחום בחיים אנחנו לא נותנים לאף אחד לבחוש לנו. רק בכסף.
וואו, נקודה טובה, למה?
וזה מדהים אותי בכל פעם מחדש. וזה אחת הסיבות שאני מקדישה כל כך הרבה זמן ומהאנרגיות שלי והידע והניסיון לפתוח את התריסים להרבה מאוד אנשים ונשים ולהגיד להם, בואו תלמדו לעשות את זה לבד, זה לא קשה, זה לא מסובך, אין חישובים מסובכים, הכל באינטרנט, האינטרנט עושה את כל החישובים, הכל נגיש, הכל אפשרי, אפשר להתחיל בסכומים קטנים, העיקר להכיר וללמוד ולהבין, וכמו בכל מעגלי החיים, לבחוש בעצמנו את הכסף שלנו, לא לתת לאחרים, לא צריך לתת לאחרים, צריך ללמוד לעשות את זה לבד.
זאת אומרת, זה צריך איזשהו שינוי, לא צריך להגיע הרי למצב קיצוני כדי להגיד, אוקיי, אני רוצה להבין בכסף. זה משהו שצריך להיות די טבעי לנו, כמו שאתה אומר, זה צריך לקרות, כמו שאני לא נותנת לאף אחד להגיד לי איך לחנך את הילדה שלי, אז אני גם לא אתן לאף אחד להגיד לי באיזה, מה לעשות עם הכסף שפתאום קיבלתי, או אפילו סתם, כמו שאת אמרת, את שמת כסף בצד כל פעם כדי להכניס למניות, אז כל פעם את ה-200 שקל, את ה-150 שקל, לקחת ולהתחיל את החיסכון ניירות ערך הזה. אבל אז איך בעצם אנחנו עושות את השיפט הזה בלי להגיע למצבי קיצון האלה? כשכבר יהיה לי את הכסף, אני כבר יודע מה לעשות איתו. זאת אומרת, אני מבינה שזה עניין של רצון לקום וללכת לעשות את הצעד הראשון, אבל איך את יכולה בעצם לעורר בי את הרצון הזה? או איך אישה יכולה לעורר בעצמה את הרצון הזה? לקום ולהגיד, די, היא לא מוכנה יותר.
כמו כל תהליך בחיים, להגיע להחלטה שצריך לקיים את הכישורי חיים החסרים האלה. אלה כישורי חיים חסרים, שלא הנחילו לנו בעבר. בכל תהליך הצמיחה והחינוך שעברנו, לא נגעו בכסף. בגלל שאמא אמרה שזה פויה. בגלל שאמא אמרה שזה פויה, אז לא נגענו בעולם הזה, ונשארנו עם חסך. חסך ואינטליגנציה פיננסית לא בוגרת. ועכשיו כל אדם, כל אישה, צריכים פשוט להשלים את החסך הזה, את החור, את החיסרון הזה, כישורי חיים שחסרים לנו, כמו דברים אחרים שרכשנו בחיים, כמו ללמוד נהיגה, בסדר? כמו ללמוד אנגלית, כמו ללמוד לכתוב מייל, כמו שלמדנו כישורי חיים אחרים במשך החיים, עכשיו אנחנו פותחים את התריסים לעולם הכסף שלנו, ומתחילים ללמוד איך להקים ולנהל מחסנים של כסף בתיק ניירות ערך בבנק, באמצעות השקעות בבורסה, ובהזדמנות זו, בקורסים שלנו, אנחנו גם מדברות הרבה מאוד על הדיאלוג עם הבנק, מה להגיד בבנק, איך לנהל מסע ומתן, איך לדבר בנקית, ולמה שהם יסכימו, מה להגיד, מה לבקש, ולמה שהם יסכימו. אני ממש מאמנת בקורסים שלנו את התלמידים והתלמידות ללכת לבנק, לדבר על הנושאים שאני מציבה להם כמשימה, משא ומתן להוריד את העמלות, משא ומתן להגדיל את האשראי, להוריד את הריבית, איך ללכת ללמוד לדבר. כל קשר עם הבנק זאת עסקה כספית, והיא צריכה להצליח. אז צריך ללכת לבנק ללמוד לעשות עסקים בבנק, בשפה של הבנקים, בשפה המקצועית. הנה דוגמה, בבנק אין מילה כזאת מינוס, אין מילה, כשהולכים לדבר בבנק אין, לא משתמשים במילה מינוס, משתמשים במילה אשראי או נזילות. בסדר, באנו לדבר על האשראי, באנו לדבר על הנזילות. בסדר, אין מינוס, אין אוברדרפט, אין דיבורים כאלה. זה עולם עסקי שכדאי לנו מאוד לדעת להתנהל בתוכו, ללכת לבנק, לעשות עסקים, להצליח, וזה מייצר המון שפע ונחת.
נכון, את דיברת בספר שלך על הנושא הזה, שיש לנו תמיד בחיים אירועים שאנחנו יכולים להתכונן אליהם. אני אקח את זה רגע למציאות של עכשיו, שאנחנו נמצאים במצב של חוסר ודאות. ואז כל יום אנחנו מתעוררים, אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות לנו בחיים. ואת, מה שנורא תפס אותי זה שיש בחיים אירועים שהם כן צפויים. אנחנו כן יודעים מתי שאנחנו נצטרך שנה הבאה שהילד ילך לחוג. אנחנו כן יודעים שבעוד לא יודעת ככה וככה שנים הילד שלנו יתחתן. אנחנו כן יודעים שהילד ירצה ללכת לאוניברסיטה. אנחנו כן יודעים שאנחנו נרצה טיול בגיל 50. אנחנו כן יודעים שמתישהו נרצה להחליף את האוטו. זאת אומרת, יש לנו אירועים שאנחנו יכולים כל הזמן להיות מודעים אליהם וכאילו לדעת שאליהם אנחנו מכווינים ולהיות מוכנים אליהם כבר ולהכין את הכסף עבורם ולא להיות כל פעם במצב של הפתעה בחיים האלה. כי אחד הדברים שאני חוויתי עד שלמדתי את מה שאת אמרת זה שהכל היה הפתעה. כל יום קמים בבוקר והכל הפתעה. צריך לשלם ארנונה, הפתעה. כן, ממש לא ידעתי שתהיה ארנונה. צריך לשלם חשמל, הפתעה. כל פעם זה כאילו יוצר איזשהו מצב של הפתעה, חתונה לאיזה מישהו, הפתעה. וזה תמיד ההפתעות הלא נעימות, כי אז אתה אומר, אוקיי, אבל אין לי מאיפה להביא את זה, כי זה לא, כביכול, לא תכננתי את זה, אבל זה לא באמת הפתעות, כי אנחנו יודעים את זה. ואם את רוצה ככה להרחיב על זה, כי זה משהו שנורא נורא ככה תפס אותי בספר, ואני גם עובדת לפיו כל השנים מאז.
נהדר, נהדר רבקה, זה אחד הדברים המרכזיים שעליהם אנחנו מדברות בקורסים שלנו. כל הנושא הזה, את קוראת לזה הפתעה, אנחנו קוראים לזה ברבורים שחורים, או חורים שחורים. אז כן, בואי נפרק את זה. קודם כל יש באמת ההפתעות, דברים שלא ראינו ולא יכולנו לחזות מראש, קוראים לזה ברבורים שחורים, תרחיש שאי אפשר היה להתכונן אליו, הוא לא קרה אף פעם. הקורונה למשל זה תרחיש ברבור שחור, פתאום נפל על העולם מין דבר כזה ששינה לגמרי את העולם. את זוכרת, במרץ אפריל
ברור.
2020 העולם עצר מלכת. הטיים סקוור היה ריק מבני אדם, כיכר הוותיקן הייתה ריקה מבני אדם. המטוסים לא המריאו, האוניות לא הפליגו, הרכבות לא נסעו, העולם נעצר. לזה קוראים תרחיש ברבור שחור, שאי אפשר היה להתכונן אליו מראש. ואנחנו באמת מדברים הרבה מאוד בסדנאות שלנו, להכין כסף לתרחיש כזה, לקיום של לפחות 3 חודשים, אם חס וחלילה קורית פתאום איזושהי התפרצות של בעיה, או איזושהי נבצרות, לעבוד ולהתפרנס, או לקיים את התזרים ל3 חודשים. כסף במחסנים בבנק לתרחישים כאלה, עד שהחיים יחזרו למסלולם, עד שיגיע הכסף מהפיצויים או מהביטוח או פרנסה חדשה או המשכורת שהתעכבה. אז אנחנו קוראים לזה מחסני חירום, כן? ואני מלמדת איך להקים ולנהל את המחסנים האלה בתיק ניירות ערך בבנק. לא קורס, לא מתמוטט, זה לא מניות, יש עוד כל מיני סוגים של תרנגולות. הדבר השני שאנחנו מדברות הרבה מאוד, זה באמת, כמו שאמרתי, אם את רואה קדימה, ואת מובילה, את מובילה אותך ואת המשפחה שלך, למה שאת רואה קדימה, רק את יודעת מה עומד להתרחש, רק את יודעת אם יש לכם ילד בן 10, אז בעוד 3 שנים יש אצלכם בר מצווה. אז את לא מופתעת פתאום, כמו שאת אומרת. באמת הייתה לי פעם, פנתה אליי מישהי ואומרת לי, את לא מתארת לך מה קרה לנו, נחתה עלינו הוצאה, נקלענו להוצאה של 80 אלף שקל. שאלתי אותה, למה, מה קרה? היא אומרת לי, הבר מצווה של יניב.
בדיוק, אנחנו מופתעים, ילד בן 13, מה עושים?
אבל הרי הוא נולד לפני 13 שנים, את ידעת שיהיה בר מצווה. אז הנה, זה בדיוק מה שאנחנו מדברים הרבה מאוד בסדנאות שלנו, להכין על ציר הזמן, את רואה קדימה ולהכין. ואנחנו לומדים על כל מיני השקעות שאפשר להקים היום, להתחיל. אם יש לך בעוד 3 שנים בר מצווה של יניב, אם תתחילי עכשיו, אני אראה לך איך לאגור את הכסף. תגיע בר מצווה, הכסף יהיה מוכן. הילדה תגמור את הצבא בעוד 2.5 שנים, בואי אני אראה לך איך להתחיל להכין כסף להשכלה אקדמית. אחר כך היא תרצה להתחתן, אחר כך היא כבר תהיה, היא תעשה לך נכדים, בעוד 5-6 שנים את כבר סבתא. בואי נכין עכשיו, נתחיל לאט לאט, עוד פרגית ועוד אפרוחה ועוד תרנגולת בתיק ניירות ערך, וככה יגיע הזמן, יגיעו היעדים האלה והכסף כבר יהיה מוכן. וזה מאוד מאוד חשוב. לראות קצת קדימה, לתכנן בטווח של שנה קדימה, עד 5 שנים קדימה, ועד 10 שנים קדימה. כן, זה מאוד חשוב.
אני רוצה להגיד לך שאני, משום שהפכתי להיות גרושה, זה הציל אותי ברמות מטורפות, כי ישבתי ממש, עשיתי את מה שאת אמרת, ואמרתי, אוקיי, הבת הגדולה תהיה ככה וככה, עוד זמן תהיה לה בת מצווה. התחלתי לשים לה 200 שקלים בצד לבת מצווה. השנייה, יש לה עוד קצת זמן, אבל עדיין אני אתחיל לשים לה. ויצא מצב שהגיעה בת מצוות שלהם, והיה לי לשלם. זאת אומרת, זה לא הפתיע אותי, והייתי מוכנה, ואפילו נשאר לי עודף מזה, כי גם לא חרגתי בתקציב שהגדרתי לעצמי. זאת אומרת, לא הרשיתי לעצמי להגיע למצב קיצון של 80 אלף שקל בר מצווה, בת מצווה, אם אין לי את הסכום הזה, אבל אני ידעתי מה הסכום שיש לי, ואיתו יכלתי לכוון, וזה נתן לי כל כך הרבה שקט נפשי,
כן.
ברמה שגם כשהגדולה שלי התגייסה, אז יכלתי לתת לה את מתנת גיוס, שהיא יכולה לטוס לחול לפני, וגם היא בעצמה למדה, שעכשיו מהמשכורת הצבאית שלה, היא שמה כל פעם מפרישה בצד סכום מסוים, לטיסה שלה הבאה, שהיא תרצה לטוס לבד. זאת אומרת,
מצוין.
זה יצר פה הרבה מאוד מחשבה של, גם בעולם של חוסר ודאות, יש משהו שהוא ודאי. זאת אומרת, משהו שאנחנו יכולים ככה להיאחז בו, ולא להיות כל פעם בהפתעה המוזרה הזאת,
בדיוק.
שנוחתת עלינו.
ניסחת את זה מצוין, בדיוק. גם בעידן של חוסר ודאות, וכאשר מתרחשים כל מיני דברים קיצוניים, בלתי צפויים, או מאוד מייגעים, מאוד חריפים. אם יש לנו את המחסנים האלה בבנק, אז יש לנו, את השתמשת במילה שקט נפשי, אני קוראת לזה בטון יצוק. את בטון יצוק, את מבוססת, את איתנה, את עמידה, יש לך את הרזרבות, יש לך כרית ביטחון, יש לך בולם זעזועים, יש לך כסף ששומר עלייך ומאפשר לך לעבור ולשרוד את התקופה הזאת עד שהעניינים יחזרו למסלולם. הנה תראי, אחרי הקורונה, שנת 2020 הייתה מאוד בעייתית, אבל 2021 הכל התחיל להתאושש. אז אנשים שהיה להם את המאגרים, את הבולמי זעזועים האלה, את המחסנים, מחסני החירום והשקעות נבונות בבנקים, שרדו את התקופה הקשה והגיעו לקצה התקופה בשלום, עברו אותה בשלום. נכון, השתמשו ברזרבות, לשם כך הם הקימו את זה, אבל הם עברו ושרדו את זה בשלום, וכאשר מתחילה התאוששות מחדש, הם שוב ממלאים את אותם מחסנים מחדש. עוד פעם ועוד פעם, כל הזמן הכסף מצטבר, מממן בעיות או משברים או דברים בלתי צפויים, המחסנים בבנק מתרוקנים, ואז ממלאים אותם עוד פעם מחדש.
זאת אומרת, זה כמו שאת בעצם נותנת לנו פה, לא את הדגים, את נותנת לנו את החכה.
בדיוק.
את מלמדת אותנו איך לדוג אותם, ככה שכשאני שבעה יופי, כשאני רעבה אני יכולה להשתמש ברזרבות שצברתי, ואז ללכת לעשות עם הטכניקות האלה, פשוט ללכת ולדוג מחדש את מה שאני צריכה. שזה בעצם התיאוריה בלעשות את זה שוב ושוב ושוב ושוב.
נכון, כן, בדיוק. עמודת הנכסים הפיננסיים בבנק היא לא חייבת כל הזמן לגדול ולגדול ולגדול ושהכסף יתפוצץ, לא. היא חייבת לממן אותנו ולהשאיר אותנו מתקיימים בכבוד. יש קורת גג, יש מה לאכול, יש מה ללבוש, החיים ממשיכים, בסדר? וכאשר המשבר מסתיים, עמודת הנכסים הפיננסיים בבנק מתמלאת עוד פעם מחדש. וככה כל הזמן, אנשים שלמדו יודעים להשקיע, להרוויח, להקים את ההון העצמי, ועוד להשקיע ולהרוויח עוד קצת, ולהגדיל את ההון העצמי, ושוב להשקיע, להרוויח ולהגדיל את ההון העצמי עוד פעם. וכשצריך, לוקחים משם, וכשהמשבר מסתיים, ממלאים מחדש את הבקבוק הזה, ששתינו ממנו והכל היה בסדר.
כמה זמן לדעתך צריך להשקיע בכל התהליכים האלה של העבודה מול הבורסה? זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על נשים שהן יזמיות, שהן עצמאיות, שהן כל הזמן יש להן משפחה, יש להן ילדים, זאת אומרת, אין להן הרבה מדי זמן כל הזמן לשבת מול המחשב, וכמו שאמרת, זה גם לא כל כך בריא כל הזמן לראות את המניות עולות ויורדות. אז כמה זמן השקעה ביום, בשבוע, איך זה, מה לדעתך האידיאלי?
כן, זה סוג של שאלות מאוד נפוצות, כי הדימוי של הענף הזה הוא כאילו שיושבים מול המסכים,
כן.
ותקנה לי, ותמכור לי, ותמכור לי, ותקנה לי. ולכן אמרתי לך שזה נתפס אצל הרבה מאוד נשים כעיסוק גברי ואלים ואגרסיבי, עם המון אדרנלין והתרגשויות, אז זה לא ככה, לא.
וסיכונים, כן.
כן, לא, אנחנו עובדות על מודל מאוד ידוע ומוכר בכל העולם, שגם אני מנחה על פי המודל הזה, להקים תיק ניירות ערך, שפוי, מסודר. אנחנו לומדות בדיוק איך לבנות את הלול, שכבות שכבות של ניירות ערך. יש כל מיני סוגים, יש מניות, יש אגרות חוב, יש קרנות נאמנות, סוגים שונים של תרנגולות. להקים את התיק הזה ולהתחיל לשמור עליו רק פעם אחת ביום אחרי שעה שש, זה 9 דקות. 9 דקות ביום, לפתוח, להדליק מסך מחשב, להעיף מבט, לראות מה התרחש היום בבורסה, ולבדוק אם צריך לעשות איזשהו מהלך מחר בבוקר. עכשיו, אחרי שש זה בגלל שהבורסה מסתיימת ב5:30, והעסקה האחרונה בבורסה היא שקובעת, לא כל היום שעלה וירד ועלה וירד. העסקה האחרונה ב5:30 היא שקובעת, ואחרי שש כל הנתונים על המסכים כל הלילה. לא צריך בדיוק בשש, אפשר אחרי הצהריים, בערב, לפנות בוקר, עד למחרת ב8 בבוקר. זה נותן לנו המון אפשרויות להיכנס לרגע, להעיף מבט, ולהחליט מה לעשות. עכשיו אבל, זה רק 5 ימים בשבוע, יום ראשון עד חמישי, בלי שישי שבתות, ערבי חגים, ימי זיכרון, צומות ישראל, רק ימי עסקים רגילים, 5 ימים, פעם אחת ביום, 9 דקות. זה לוקח 9 דקות ביום לפתוח להדליק את המסך מחשב ולראות מה קרה היום בבורסה. וזה הכלל שעל כסף צריך לשמור. זה כמו ילדים. אי אפשר להגיד, ילדים, תגדלו, אמא הולכת. אבל זה רק 9 דקות. והתפרנות היא עבודה הרבה יותר קשה, הייתי שם. התפרנות או הבלגן בכסף הם הרבה יותר קשים ומסובכים ומעסיקים אותנו הרבה יותר. אז לשמור על תיק ניירות ערך פעם אחת ביום, אחרי שעה שש, לוקח לנו 9 דקות להעיף מבט, לראות מה קרה היום בבורסה, והאם באמת צריך לעשות איזשהו צעד מחר, למכור מניה שיורדת, כמו שאמרנו, באמצעות הסטופלוס, בלימת הפסדים, או לחכות עוד יום יומיים, גם זאת אפשרות.
ממה צריך להיזהר לפני שנכנסים, או מה צריך לשים לב אליו יותר כשנמצאים בתוך הבורסה? כי אחת התחושות שלי שהיו לי לפני שלמדתי, שזה נורא מסוכן. שזה, את יודעת, עם כל הסיפורים של האנשים שקפצו מהגג ואיבדו את כל רכושם בבורסה וכל הדברים האלה, וזה כמו שאמרת, זה נחשב אגרסיבי, אבל זה גם נחשב נורא נורא מסוכן. ואני לא יודעת אם כל הנשים לא אוהבות סכנה, אבל אני יודעת שאני בטוח אהבתי את הצד הוודאי יותר, הרגוע, ופחות הסכנה שבעניין.
כן.
בטח כשאת צריכה כסף. אז ממה, מה כדאי לשים לב אליו, ושהוא צריך להדליק לי נורות אדומות, ממה אני צריכה להיזהר, איזה דברים ככה שאני אומרת, זהו, זה האזור שאליו אני לא נכנסת.
את אמרת משהו מאוד מעניין עכשיו, שאנשים קפצו מהגג בגלל שהפסידו בבורסה. מתי זה היה?
יש שיר כזה של שנות ה-80 של איך קוראים לו? לא זוכרת.
זה היה
אפשר.
לפני האינטרנט, נכון?
אוקיי.
כאשר לא היה מידע, לא הייתה נגישות למידע, זה היה הרבה לפני האינטרנט. היה חושך על המסכים, נכון? אנשים הכניסו כסף לתיק ניירות ערך בבנק, לא היה להם שום אפשרות לבדוק מה מתרחש, לא הייתה נגישות למידע, רק צביקה ואביגדור בבנק ראו מה מתרחש, הציבור הרחב כמעט ולא בדק, לא הלכו, עד שפתאום הייתה מפולת, ואנשים הפסידו את כל הכסף וקפצו מהגג. כיום זה כבר לא מתרחש. אנשים כבר לא קופצים מהגג מפני שלכולם יש את האפשרות להדליק מסך מחשב ולראות מה מתרחש בזה הרגע ולהגיב במיידי. בקליק עכבר מחשב אפשר להגיב במיידי ולמזער נזקים ולמזער הפסדים. עכשיו, את זוכרת, סיפרתי לך על הרשימה הזאת של 125 החברות הגדולות ביותר בכלכלה הישראלית. שם, ברשימה הזו, אחד המאפיינים שלה, שאין שם דרמה, אין שם אסונות, אין שם דם, אין שם מלחמה. הן לא יורדות ביותר מ-5% ביום אחד. יש שם איזשהו מנגנון, יש לזה הסבר. זה לא לעכשיו, אני אספר לך בפעם אחרת. יש הסבר, יש איזה שהם מנגנונים שמווסתים את התנודה של השערים, והמניות האלה לא קורסות ומתמוטטות ביותר מ-5% ביום אחד. זה קורה לפעמים, נדיר. קרה אתמול במניה מסוימת, אבל זה מאוד מאוד נדיר. ולכן, כאשר אנחנו עובדות על הרשימה הזאת, יש לנו שקט, שאנחנו בשליטה, אנחנו מדליקים מסך מחשב פעם אחת ביום אחרי שעה 6 ומגיבים למניה כזאת אם היא ירדה ביותר מ-5% ביום אחד, אז הנה הצלנו 95% מהכסף, לא את כל הכסף ואין שום סיבה לקפוץ מהגג. מצד שני, צריך להיזהר. צריך להיזהר מהצפת מידע, לא לקרוא יותר מדי מאמרים ונבואות זעם, שהנה הנה העולם הולך להתמוטט, שהכל קורס, שהבלגן הגדול, אימא למה יהיה, לא לקרוא יותר מדי, לא להיקלע לכל מיני מניפולציות, כל מיני חזאים וכל מיני אנליסטים וכל מיני
נבואות זעם.
נבואות זעם, לא, צריך להיזהר מאוד, להתמקד, ממש להתמקד בשיטת עבודה, תהליכי עבודה מאוד מסודרים, מדויקים, עם שליטה על ידי זה שבודקים פעם אחת ביום אחרי שעה 6. אבל, רוצה להזכיר לך, יש גם הרבה מאוד הצלחות, יש בבורסה חברות מאוד מצליחות, מאוד חזקות. הנה רק אתמול התפרסם בוויינט, את זוכרת את הפלישה של רוסיה לאוקראינה, נכון?
ברור.
מהפלישה של רוסיה לאוקראינה בפברואר בשנה שעברה. אירופה מתחמשת. כל אירופה, כל הממשלות ומשרדי הביטחון קונים עכשיו כל מיני
את אלביט.
אמצעי לחימה חדשים, כן, כי כל תורת המלחמה השתנתה. החיילים כבר לא מסתערים על הג'בלאות, נכון? הכל נופל מהשמיים. כל שיטת הלוחמה המודרנית היא שהכל מהשמיים. מל"טים, מזל"טים, טילים, כטב"מים, כל מיני. ואירופה מתחמשת מחדש. אז אתמול התפרסמה ידיעה על עסקה ענקית של התעשיות הביטחוניות שלנו, שהחברות שלהם בבורסה, ברשימה הזאת, שעומדות למכור לגרמניה בסכומי עתק, התחמשות חדשה. זה ישפיע מאוד על המניות האלה, הם יעלו יפה, זה מה שהמשקיעים אוהבים, חברות מצליחות, עם עסקים חובקי עולם. אז רק דוגמה, יש הרבה מאוד חברות כאלה. ואנחנו לומדות עם פינצטות לחפש אותם, לבדוק אותם, להכניס אותם לתצפית בתיק הווירטואלי ולהחליט אם זה טוב. ואם כן, אז אנחנו מתחילות להשקיע לאט, בשקט, מנות קטנות, אמרנו אפשר להתחיל מנות קטנות, לא את כל המיליונים ביום אחד, לאט לאט לבנות את ההון העצמי בתיק ניירות ערך בבנק.
שקל שקל.
לא, לא, קצת
200
יותר.
שקל, 200 שקל.
תראי, היום בבורסה המניות ברשימה הזאת של תל אביב 125, את יכולה להתחיל באזור ה-500 שקל. 480, 500, 530, זה סדר גודל של מנה שאת יכולה להתחיל להשקיע במניות האלה. את במניות כאלה, את לוקחת, נגיד, 550 שקל, את מתחילה להשקיע, הנה יש לך פרגית קטנה. את רואה שזה טוב, אז בחודש הבא, מוסיפה לפרגית הזו עוד כמה נוצות, עוד קצת ועוד קצת, וככה את מתחילה להגדיל את ההון העצמי שלך. נוצרים רווחים, נכון? את לוקחת את הרווחים, ואת ברווחים האלה מתחילה להשקיע בעוד פרגית, אחת אחרת. אז עכשיו כבר שתיים עובדות. שתיהן כבר עובדות ומייצרות אולי רווחים, ואת לומדת איך לממש את הרווחים, לא לשחוט אותם, רק לקחת את הביצים. ועם זה את כבר משקיעה בפרגית השלישית. עכשיו שלוש עובדות. הראשונה, החרוצה, השנייה, ועכשיו הנה הגיעה השלישית, ועכשיו שלושתם עובדות. וככה זה הולך וגדל וגדל כמו ספירלה.
זה מרתק. את ממליצה לגוון בתיק ההשקעות? זאת אומרת, ללכת על כמה מניות
כן.
מתוך תל אביב 125?
כן, לא רק תל אביב 125, בזכות האינטרנט העולם גדול ופתוח, אנחנו לומדות גם להשקיע במניות במקומות אחרים בעולם.
נסדק.
כל מיני, אין שום סיבה שלא יהיה לי כמה תרנגולות נגיד של גוגל או של פייסבוק. קוראים לזה מניות הפנג, FAANG, מניות הפנג, פייסבוק, אמזון, אפל, נטפליקס, גוגל. מניות הפנג.
מי ששולט בעולם.
האימפריות, אלה האימפריות שמנהלות את העולם, את צודקת, בדיוק, הגורילות הכי גדולות שמנהלות את העולם. עכשיו אם אני יושבת לי פה בגבעתיים ורוצה להיות מעורבת בהצלחה של מניות הטכנולוגיה האלה, אני לא בבית סוהר, אני יכולה באינטרנט להשקיע גם במניות האלה, ולגוון את התיק שלי לא רק פה בכלכלה שלנו, גם מעבר לאוקיינוס, בלי חמאס, בלי חיזבאללה, כלכלה אחרת, מניות אחרות, בסדר?
מעולה.
הכל באינטרנט, לכסף אין גבולות, אין מרחקים, אין שעות קבלת קהל, הכל באינטרנט.
איזה בדים, זה עולם, זה פשוט עולם מופלא, זה פותח צוהרים לכל כך הרבה. לי באופן אישי, מה שזה פתח צוהר, זה לא רק לבורסה, אלא בכלל לשוק ההון, לאומץ להשקיע גם בנדלן, ולהסתכל החוצה לכל מיני כיוונים שפעם רק הייתי מסתכלת על אנשים, והייתי אומרת, וואי, איך הם יודעים מה לעשות? איזה אומץ יש להם? אז זהו. שזה כל ה... רציתי לשאול אותך כשאלה, אבל אני רואה לי כבר אני אענה על זה, האם כל אחת יכולה? אז אני יכולה להגיד שכן, אז בואי תגידי לי את מה הניסיון שלך, האם כל אחת יכולה לעשות את זה?
כל אחת יכולה לעשות את זה, אפילו אם היא לא יודעת את לוח הכפל בעל-פה. אבל נדרשות מיומנויות. קודם כל היכולת לגלוש באינטרנט, להיכנס לאתרים שנמצאים בתוכנית הלימודים שלנו, לגלוש, לראות את הנתונים על המסכים באינטרנט. זה הדבר הראשון. המיומנות השנייה היא היכולת לעבוד על פי תהליכי עבודה. To follow instruction. זאת אומרת, ממש לקיים סדר פעולות על פי היררכיה מסוימת, תהליכי עבודה במשמעת, מתוך משמעת קפדנית. אחד היסודות הכי חשובים, זה היסוד הפסיכו-פיננסי שלנו, היכולת הפסיכו-פיננסית להישמע להוראות ולהנחיות בטיפול בכסף. זה לפעמים תהליך עם קצת ג'ננה בדרך, כאשר צריך לשנות קצת, כמו שאמרת, את החשיבה, את הגישה, לפתוח אופקים קצת יותר רחבים, אבל להיות מסוגלים לאמץ יכולת לנהל תהליכי עבודה מובנים. סוד ההצלחה בהשקעות בבורסה זה היכולת לעבוד על פי תהליך עבודה מסודר ולקיים את ההוראות וההנחיות המדויקות של שמירה על הסטופ לוס, הבדיקה פעם אחת ביום אחרי שעה שש, היכולת לחקור ולבדוק בכל מיני אתרים שעליהם אנחנו עובדים, כן, מיומנויות בסיסיות, כן, וכמובן חיבור, חיסור, כפל וחילוק.
כן, גם אני מתמטיקה לא הייתה החברה הכי טובה שלי בבית ספר, או בכלל. מזל שיש מחשבון גם במחשב.
כן,
גם
נכון.
בדרך אגב, אני רוצה להוסיף שהיום לא חייבים דווקא במחשב, וכל בנק מאפשר גם אפליקציה של שוק ההון, ואפשר לעשות, לנהל את זה דרך הפלאפון, ככה שגם אם אנחנו לא בבית בשעה שש, אפשר פשוט לפתוח את הפלאפון ולראות את הכל שם באפליקציות, בכל האתרים שאפשר. וככה לקראת סיום, תספרי לנו איפה אנחנו יכולים לבוא וללמוד את זה. קודם כל, אני אמליץ באופן אישי להתחיל קודם כל מהספר, ממש.
רגע, רגע, בספר יש לנו עכשיו בעיה.
למה?
הספר, כי כבר קשה מאוד להשיג אותו.
וואו, אז אני צריכה חתימה פה, מה זה?
הוצאת מטר הדפיסו, אמרתי לך, מ-2008, בשיא המשבר העולמי, הדפיסו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עשרות אלפי עותקים, שוב ושוב ושוב, מהדורה שלישית, רביעית, חמישית, וכיום זה כבר אזל מהמלאי.
וואו.
זה מצב שמאוד מחמיא לי, מי שכותב ספר, מחמיא לו שהספר כל הזמן אזל במלאי, אזל במלאי, וכיום נדמה לי שכבר קשה מאוד להשיג אותו. דבר נוסף, באמת כמו שאמרת, שיש שם הנחיות והוראות תפעול של כלי עבודה שכבר לא קיימים.
נכון.
יש שם הפנייה למשל לבדיקת השערים במוסף שוק ההון של גלובס, והמוסף הזה בוטל כי היום כבר הכל באינטרנט. זאת אומרת, הרבה מאוד דברים שכתבתי, כתבתי את זה ב-2007, זה יצא לאור ב-2008, מאז עברו, לא יודעת חשבון, אבל כמה שנים, ומאז, אחרי הרבה מאוד מהדורות שהם הדפיסו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הספר כבר אזל במלאי. עכשיו הם מבקשים ממני לכתוב ספר חדש, מעודכן. אז נראה, אולי באמת עוד מעט אני אתחיל לשבת על ספר חדש. כיום בורסה יקירתי כבר קשה מאוד להשיג אותו.
אז מי שיכול להשיג אותו עדיין, אני חושבת שיש פה פנינים גם בלי קשר איפה למצוא את הציטטות של הבורסה ואת המחירי מניות, יש פה, אני חושבת שהלוגיקה כאן היא זאת שתפסה אותי הכי הרבה, כמו שאמרתי, להסתכל על הכסף בצורה אחרת, להתיידד איתו, לא לפחד ממנו, ולהתכונן קדימה, זאת אומרת, לראות את החיים שלי לא כסדרה של הפתעות, אלא כמשהו שאני יכולה לשלוט בו. ומי שכן יכול להשיג את הספר, יש לי אותו, אז אני כן ממליצה לקרוא, אבל בסדר, מי שלא יכול להשיג אותו, אז יש לך גם קורס, ואיך אפשר להגיע לקורס או ללימודים אצלך, ואת גם עושה תהליכי ייעוץ וליווי אישיים, או רק
לא, לא,
סדנאות וקורסים?
אני כל כך עסוקה, יש לי המון 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 תלמידים ותלמידות, כל הקורסים שלנו הם אונליין בזום, לייב, מול המסכים של הבורסה, הכל בזום, אבל מול הפעילות של המסכים של הבורסה. ויש לי הרבה מאוד תלמידים ותלמידות כל שבוע בקורסים האלה. קורסים נקראים בורסה בקליק, יקירתי. בורסה בקליק, יקירתי. יש בגוגל, כמובן, את יכולה למצוא, מיכל לבנה, בורסה בקליק. ושם אנחנו מדברות, זה סדרה של 8 מפגשים, 8 שיעורים. כל שיעור נמשך 2.5 שעות. ואנחנו עוברות ולומדות את כל מה שצריך לדעת, איך להקים ולנהל תיק ניירות ערך והשקעות בבורסה, הכל בבנק, רק בבנק. רק בבנק, אל תיתנו את הכסף שלכם לאף אחד, רק בבנק. ואנחנו עוברים נושא נושא, מניות, אגרות חוב, קרנות נאמנות, דיווידנדים, גרפים, נקודות כניסה, נקודות יציאה, איפה המוקשים, מה זה המעוף הזה שכולם מדברים עליו, ועוד ועוד, כל מה שצריך לדעת כדי להקים ולנהל את ההון העצמי בתיק ניירות ערך בבנק, וכמו שאמרתי גם, איך לדבר בבנק, מה צריך להיות הדיאלוג העסקי בבנק, מה להגיד, מה לבקש, ולמה שהם יסכימו.
וואו, מדהים. אז אוקיי, אז לחפש את הבורסה בקליק יקירתי, מיכל לבנה, ומגיעים לאתר שלך, ודרכו אפשר להירשם לאחד מהקורסים הקרובים שלך
כן,
שמתקיים בזום.
ואז אני גם מזמינה לשיעור בורסה למתנה, ככה להתרשמות, לניסיון, להכיר אותי, איך אני מסבירה, איך אני מדברת, לראות אם זה, אם אנחנו מתחברים לתוכן הזה, וכן, מי שרוצה, מי שרוצה, נרשמים לסדנאות, יש לנו סדנאות שמתחילות, הסדנה הקרובה מתחילה בסוף אוגוסט, ואחר כך אחרי החגים.
וואו. מיכל, איזה כיף שהסכמת להגיע, אני כל כך התמוגגתי מהשיחה איתך,
תודה יקרה.
עשית את הבורסה אפילו עוד יותר מצחיקה ונחמדה ומעניינת אחרי השיחה הזאת.
כן.
כן, כי יש בה משהו מלחיץ, כמו שאת אומרת, מספרים רצים כל היום מול העיניים, זה נראה כזה לא הכי ידידותי. אז אני מאוד ממליצה עלייך בחום, לכל מי שמאזינה או מאזין לפודקאסט הזה. ונותר לי רק לאחל שהסדנאות האלה ימשיכו להיות מלאות עד אפס מקום כל הזמן.
תודה יקרה, תודה רבה. מאוד נהניתי להתארח אצלך, רבקה. מאחלת
איזה
לך
כיף.
הצלחה בכל דבר שאת נוגעת.
תודה, ואני בטוח ירשם גם שוב, לרענן זה תמיד טוב לדעת עוד דברים חדשים. איזה כיף לשמוע.
תודה,
תודה, מיכל.
שיהיו לך תמיד הרבה מסכים ירוקים.
אמן.